הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
ובא למנוחות ישראל דוד ויינגרטן, זיכרונו לברכה, בן החמש, שנהרג היום בתאונת הדרכים הקשה בביתר עילית. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי אוטובוס של חברת קווים פגע בילד והרג אותו במקום. בתוך כך בבית חולים נפטר ערב מפצעיו הקשיש שנפגע היום בצהריים ממכונית בעת שרכב על קלנועית בכביש 85. שר הפריפריה אריה דרעי מתייחס לטענות כי האברכים לא קיבלו את ההגדלה במלגות.
הקצבאות נכנסים לישיבות ולכוללים. זה לא שייך לבחור ולאברך, זה שייך למי שלוקח על עצמו את העול של התורה. ברוב הכוללים שאני מכיר משלמים הרבה יותר מהקצבה. ואל תשכח שכשקיבלו 400, חצי מהקצבה הזאת, חצי מהמלגה, יש הרבה מאוד כוללים שהמשיכו לתת גם כשלא היה להם את הכסף הזה.
הרב אריאל רבה של רמת גן מתייחס ערב לפרשת דומה ואומר כי התבייש כשהקשה על מנהיגים מוסלמים מדוע דתה מאפשרת להרוג.
שבועיים בערך נפגשתי עם מנהיגים דתיים מוסלמים, מנהיגים בכירים, והערתי להם על כך שאיך יתכן שבאסלאם יש יותר להרוג אדם. אתם אומרים לך, גם לכם יש דאעש. מה זה, לנו יש דאעש? לנו יש דאעש, הנה יש לכם יהודים שרוצחים. מה אני אגיד להם? לכו לשם. כשאני אומר שהאסלאם עובר עבירה חמורה מאוד, שעושה דברים חמורים נגד האמונה באלוקים, ואומר שמותר להרוג בשם השם, ואומרים לי, אותם גויים, גם לכם יש דאעש? זה לא חילול השם, נורא ואיום? איך אני נכנס לפנים? או בישוני.
ובתוך כך כמה עשרות בני אדם הפגינו ערב נגד מדיניות השבק בחקירת העצורים בפרשת דומה. המפגינים נשאו שלטים שקראו לסגור את המחלקה היהודית בשבק. ביום חמישי הקרוב ייפגשו בני משפחתו של עופר בן ארי זיכרונו לברכה, שנהרג בשוגג מאש שוטרות בפיגוע בשער יפו בירושלים. אופק ביתו של עופר אומרת כי אין בליבה על השוטרות.
אבא קיבל כדור תועה, כי הוא היה בתוך קו האש. האמת היא שאני לא כועסת בכלל. הוא לא התחרט על מה שקרה, אני יודעת את זה. והוא היה בן אדם סלחן והוא אוהב לסלוח. לכולם הוא הסלוח, לכולם הכל ישר מחול. תקשרתי עם אחת מהשוטרות, וכנראה יהיה מפגש ביום חמישי. בעיקר אנחנו רוצות להיות שם בשביל, אנחנו רוצים באמת להיות שם בשבילהן. אני לא מסוגלת לתאר מה עובר עליהן, בטח נורא קשה להן לחיות עם הידיעה שנרקו בן אדם. ואני באמת, אני כל הזמן חושבת עליהן ודואגת להן. זה כל כך קשה, הכאב שלהם לא פחות מהכאב שלי.
הדברים נאמו לאבי ממרן במהדורה המרכזית. ערבים מידו ערב אבנים לעבר כלי רכב ישראלים שנסעו בכביש המוביל לעיר ביתר עילית, לא היו נפגעים, כך מוסר כתבנו בנצי ליזרוביץ'. ראש מנהלת חומה יאיר רמתי פוטר מתפקידו לאור עבירה ביטחונית חמורה. במהלכה הוא נתפס כשהחזיק מסמכים מסווגים במחשבו האישי, בידיעה של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בג"ץ דחה את העתירה שהוגשה נגד מינויו של אביחי מנדלבליט לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. השופטים קבעו כי כל עוד לא נידונו המלצות ועדת האיתור בממשלה, אין מקום לדון בהליך המינוי. בבתי חולים ברחבי הארץ הושפזו היום 3 חולים נוספים בשפעת ומצבה המוגדר קשה. עד כה הושפזו 19 חולים שנדבקו בנגיף. בשבוע שעבר נפטרה אישה בת 50 שלקתה בשפעת. הפלסטינים מדווחים כי ישראל העבירה לידיהם 7 גופות של מחבלים שביצעו לאחרונה פיגועים בישראל, התנאי להשבתן הוא הלווייתם במתכונות מצומצמות בלבד. חברת אל על טוענת כי טיסה מתל אביב לבנקוק בוטלה הערב בגלל שביתה שנקטו הטייסים בחברה. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
לילה מחר תחול התחממות קלה בעיקר במישור חוף ובשפלה. ביום שלישי יעשה מונן חלקית. בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בדרום הארץ וקיים חשש קל משיטפונות במקומות המועדים. ביום רביעי ירד גשם מקומי, הטמפרטורות ימשיכו לרדת. ביום חמישי גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. הוא ילווה בסופות רעמים יחידות בצפון. ירד גשם מקומי וקיים חשש לשיטפונות במקומות המועדים. מידות החום המרביות החזויות ללילה ולמחר. בירושלים 10 מעלות הלילה עד 14 מחר. בבני ברק במרכז ובשפלה. מ-11 עד 21 בשומרון. מ-11 עד 15. ובצפון הנגב מ-8 מעלות הלילה עד 21 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין. עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
מערכת החדשות של כל חיים משדר, מסיימת בשעה זו את שידוריה. היא תשוב ותשדר מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר וישי פופובסקי, המעבירים את קולות השידור עליכם. מאזינים יקרים, בשבוע שעבר פתחנו צוהר. צוהר למחלה נפשית שנקראת אנורקסיה. הבאנו את סיפורה של נערה כישרונית ומוצלחת, שיום אחד החלה לעסוק בספורט בצורה אינטנסיבית מאוד. ומאז אותו יום ככדור שלג במורד הער, שמתחיל בפתיתים בודדים. ובהמשך הזמן הופך לכדור שמחריב כפר שלם. כך אותה נערה החלה בהתעמלות וסיימה במחלקה סגורה. בשבוע הקודם התארח אצלנו אבא. אבא שבנו סבל מאנורקסיה קשה. וברוך השם יצא בחסדי שמיים מהמחלה אחרי מאמצים רבים וטיפול אינטנסיבי. היום מאזינים יקרים אספר לכם על נערה נוספת. נערה שפגשתי במחלקה להפרעות אכילה. הנערה כבת 16 התכוננה יחד עם כל בני משפחתה לחתונה של האחות הבכורה. התכונה רבה, קנייה של בגדים לשש בנות, אינו עניין של מה בכך. האם החליטה שכל הבנות תלבשנה אותה סמלה, אותו צבע וגם אותה גזרה. מה לעשות, מה שהתאים לכלל האחיות ממש לא התאים לנערה שלנו. היא ניסתה לעשות דיאטה, מה שנקרא דיאטת רצח, בשבועות שלפני החתונה. היא אכלה ומיד אחרי האוכל נעלמה לכמה דקות וחזרה למטבח כשהיא אדומה ממאמץ. היא החלה לעסוק בספורט בצורה אינטנסיבית. וגם אצלה בארון היה את החומר שמאפשר להתרוקן במהירות מבלי שאף קלוריה תספג חס וחלילה בגוף. בשבוע שלפני החתונה, מדידה אחרונה, היא כמעט הגיעה ליעד הנחשף. להיכנס לבגד שנתפר במידה קטנה יותר מהמידה הרצויה. התופרת החמיאה לה ורמזה ברמז דק, כחבל שקושרים בו אונייה. נו, רק עוד 2 קילו, ואת מושלמת. הנערה שעשתה מאמץ עילאי עד כה, נהנתה מאוד מהתוצאה והחליטה שהיא תצליח להשלים את המשימה. בחתונה היא הייתה מסמר הערב. כל חברותיה החמיאו לה וגרמו לה להבין שכך היא תצטרך להיראות כל הזמן, לא רק בתקופת החתונה. הנערה שלנו ממש לא נרגעה, והמשיכה לאכול ולהקיא, לאכול ולשתות חומרים שמנקים את הגוף במהירות. הספורט הפך לחלק בלתי נפרד ממנה, וגם השקילות היומיומיות. היא גם קנתה לעצמה משקל מיוחד, משקל מאוד מדויק, בכדי שתדע כמה גרם היא השילה בכל יום. מאזינים יקרים, סוף הסיפור עצוב למדי. הנערה הזאת, לצערי הרב ולצערם של ההורים, היום כבר לא איתנו. באחד הביקורים כחודש אחרי שפגשתי אותה עם זונדה באף, כשמאכילים אותה בכפייה, חיפשתי אותה. אך הודיעו לי שהיא כבר איננה. מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך היום לעסוק בנושא הכל כך כואב, במחלה הכל כך קשה הזאת שנקראת הפרעת אכילה. נעשה זאת באמצעותה של הדיאטנית קלינית, גברת נדיה גרינשטיין כהן, שהיא מנהלת מרכז שנקרא שיווי משקל. נרצה להבין בעזרתה איך ומה ניתן לעשות ש-250 בני נוער שמעיתים בכל שנה מאנורקסיה יחיו ולא ירעיבו את עצמם למוות. נוכל לדבר איתה גם על כל הבעיות שקשורות באכילה, גם על אכילה רגשית, אנשים שבכל פעם שהרגש דורש משהו, האוכל מהווה פיצוי. ואותם אנשים עולים ועולים ועולים במשקל, ולא יכולים להיפרד מאותה אכילה רגשית בשעות לא שעות, שעות לילה, סוף יום ועוד. מאזינים, אם אתם תרצו לעלות לשידור ולהתייעץ עם אחת המומחיות שקיימות בדור הזה בנושא של הפרעות אכילה, ההזדמנות שלכם היום. אתם מוזמנים להתקשר ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. כמובן שאתם יכולים לכתוב לנו בפקס ב-03-616-4477, או לכתוב לנו דרך האתר הנפלא של הרדיו. אתם בוחרים שם בחלונית הודעה לשידור, כותבים את הטקסט שלכם, זה מופיע אצל רב דוביד, הוא מביא לי את זה, ואנחנו בעזרת השם נשתדל לענות את התשובות לכל הפונים. לילה טוב, גברת נדיה. עכשיו פתחתי לך רמקול, עכשיו את בוודאי שומעת? כן.
לילה טוב.
טוב, אז אני מעריך שעל אף שסיפור כזה את מכירה בטח אלפים?
לצערי מכירה.
אף פעם לא נרגעים. את יודעת שאני אומר לאנשים שהמראות שרואים במחלקות הסגורות, בנות שבאמת היו בנות נפלאות, נהדרות, ו... מרעיבות את עצמן למוות, זה משהו שאי אפשר להתרגל עליו.
זה מראה קשה, הסיפורים קשים, וכל אחת נוגעת באופן אישי במטפל שלה.
טוב, אז לך יש בטח הרבה מאוד זכויות שהצלחת להציל הרבה בנות כאלה, אבל אני רוצה להתעכב רגע עוד לפני הטיפול, דווקא בבעיה. כי את יודעת, יושבים עכשיו מאזינים שלנו בבית, עשרות אלפי מאזינים, שומעים את הסיפור הזה ואומרים, משהו פה לא נשמע לנו.
הם לא מאמינים שזה יכול להיות.
כן, כי איך באמת יכול להיות שאת יודעת, בת, הסיפור הוא לגיטימי, בת מתכוננת לחתונה של אחותה, כל הבנות, האחיות מתארגנות על, 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 אצל אותה תופרת, אצל אותו סוג בגד, והיא לא נכנסת לבגד. אז כאילו, מה, זה לא לגיטימי שהיא תנסה לעשות מאמץ בשביל שזה כן יקרה? מה לא טוב כאילו?
בוודאי שהיא יכולה לעשות מאמץ להיכנס לבגד, למרות שאני תמיד ממליצה שהבגד יתאים
לאדם
ולא האדם לבגד. אבל אין ספק שהלחץ החברתי המאוד גדול, שגורם לבנות להיראות בצורה מסוימת, במידה מסוימת, יכול לגרום להם במצב כזה להיכנס לבגד מסוים, גם אם הוא לא מתאים להם. וזה למעשה הטריגר, זה ההתחלה, זה לא הסיפור עצמו. זה רק איזשהו טריגר שגורם להם להתחיל להיכנס לנושא הזה של דימוי גוף, של לבדוק את עצמם.
טריגר כוונה גריין.
כן.
מה שמניע, הסטארטר, המנוע. כן.
יכול להיות שכבר הייתה שם איזושהי אי-שביעות רצון מהגוף, יכול להיות שהיה שם כבר איזשהו חוסר ביטחון, יכול להיות שהייתה שם כבר איזשהו רצון לדרך הגנה, או להתמודד עם החברה.
תגידי לי, נדיה, כן. אם לא הייתה חתונה, זה גם היה קורה? לא, את יודעת מה, איך אומרים אצלנו, לא יצויר, שלא הייתה מגיעה הסיטואציה של חתונה. את חושבת שאותה נערה הייתה נכנסת כאילו מתישהו למסלול? כאילו, מה שאני מתכוון באמת לשאול, זה היה שם בפנים קודם?
אני מאמינה שכן. אני לא מאמינה שרק חתונה או ניסיון להתאים לסמלה יכול להתחיל מהלך כזה. צריכים שיהיו הרבה גורמים, גם סביבתיים, גם אישויותיים, אולי איזשהו מצב של לחץ. צריך שיהיה יותר מגורם אחד שיגרום למחלה הזאת להתחיל.
אז מה עושה אמא? את יודעת, אני חושב שהשיחה הזאת מאוד מלחיצה, כי מה יעשו הורים? יושבים עכשיו באמת הרבה מאוד מאזינים בבית ששומעים את זה ואומרים, אז איך אנחנו יודעים מתי זה נכון? כי הרי כולנו מבינים שאם יש נער, נערה, איך אומרים? אוהבים לאכול, נגדיר את זה כך. ועולים יתר על המידה במשקל. אז אנחנו כהורים, יש לנו איזה סוג של אחריות על כך שהם יראו במצב סביר. אני לא מדבר על הנושא הבריאותי של כל החבילה הווסקולרית הזאת, של קולסטרול ושומנים בדם וסכרת. מדבר על משהו שהוא נורמלי. רוצים שהילד יראה נורמלי, שהבת יראה נורמלי, כי בסופו של יום אנחנו גם יודעים שזה גורר בעיות חברתיות, שאם בן אדם ככה נראה לא. אז איך הורים יכולים כן לקחת את הילד לכיוון נכון, מבלי לחשוש, כי אמרו ברדיו שזה יכול לגרום לנורקסיה. איך שוקלים את זה? איך עושים את זה?
אני חושבת איך לענות על השאלה שלך, כי יש כל כך הרבה שאלות בתוך השאלה שלך. מה זה נורמלי? האם נורמלי זה משקל תקין מבחינה בריאותית? האם נורמלי זה משקל שהחברה מקבלת כנורמלי?
לא, אנחנו יודעים שיש BMI. מה זאת אומרת? BMI לא את נמצאת ולא אני. BMI זה משהו שהוא, אנחנו יודעים ש-BMI 40 ומעלה זה השמנה קיצונית. את בטח מכירה את כל הערכים בעל פה.
אבל אנחנו לא מדברים פה על BMI. אנחנו מדברים פה על תחושה של נערה או של נער בתוך הגוף שלהם, בין אם זה בזמן ההתבגרות, או בין אם זה בתקופה יותר מאוחרת בחיים, אם הם מרגישים נוח או לא נוח בגוף שלהם. וזאת לא שאלה של BMI. עכשיו, אם ההורים רואים שהילד או הילדה שלהם באמת עולים במשקל, או משנים את הרגלי האכילה, השאלה היא מתי צריך להתערב ואם צריך להתערב. לא כל פעם צריך להתערב.
אני חושב שזה דגש, אני חושב שזה דגש מאוד חזק, שהשאלה אם צריך להתערב, אני רוצה שנתייחס לזה, על הנושא של האם, כי לפעמים, כמו שאת אומרת, הערה אחת קטנה נתפסת או מהווה איזשהו טריגר שמתחיל את המרוץ הזה.
נכון. אני רוצה אולי להתחיל קצת יותר מוקדם ברשותך, לגיל יותר צעיר. אפילו לגילאים של 6, 7, 8, 9 לצורך העניין. מכיוון שבגילאים האלה יש צמיחה שהיא טבעית, שהילד גדל, הילדה, הילד והילדה, משמינים באופן טבעי כדי לצמוח לגובה. והרבה פעמים הורים והסביבה טועה לחשוב שהילדים משמינים, ושצריך לטפל בזה, וצריך לעצור את האכילה שלהם. רואים גם בגילאים האלה שהילדים פתאום נהיים נורא רעבים ומאוד רוצים לאכול. ילדות לקראת מחזור, למשל, הן עולות הרבה במשקל כדי לקבל את המחזור, שזה תהליך טבעי שאנחנו קצת מנותקים ממנו היום. ואנחנו לא שמים לב לצמיחה ולהתפתחות, ולא מפרידים את הצמיחה וההתפתחות ממראה של משקל או של מראה רזה. ואחרי זה יש התקופה של הנערות, או התקופות באמת לפני החתונה, שנערות מאוד רוצות לרזות ולראות באמת תבן, שיכולה להיות תקופה מאוד קשה לבחורות שצריכות לראות במראה מסוים, או חושבות שהן צריכות לראות בצורה מסוימת לקראת החתונה שלהן, ואחרי זה יש את הבר מצוות, ואחרי זה יש את כל האירועים המשפחתיים, כך שיש הרבה תקופות בחיים שהנושא של המשקל הופך להיות מאוד חשוב.
את יודעת אני סליחה שאני קוטע אותך, אבל בשבוע שעבר, אמא כתבה פה שאלה, ולכן זה כל כך חשוב שאת מדגישה את הדברים, אמא כתבה, היא שאלה אם יכול להיות ילדה בת שנה וחצי. שנה וחצי, שהיא רואה אוכל, והיא אומרת גם, האם יכול להיות שהילדה מפתחת איזושהי בעיה של אכילה רגשית? אז אני אמרתי לאותה אמא, ילדה בת שנה וחצי, שמה קולנו, תני לה לאכול, תני לה לגדול, זה בסדר, כאילו, אם לא עכשיו, אז מתי? טוב, אנחנו בנקודה הזאת חייבים לצאת להפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד מיד שווים.
Chaim hila machazikim bo B'simche yom yusha Chaim hila machazikim bo B'simche yom yusha
Chaim hila machazikim bo B'simche yom yusha Chaim hila machazikim bo
der khayo da khino yam khomesi vayse yo sholem shogoloy der khayo da khino yam khomesi vayse yo sholoy
Sure.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מאירים את תל אביב. בואו והצטרפו לאירוע הגדול לטובת כל הכוללים של תל אביב. האירוע ובו 70 פרסים. פרס ראשון, רכב שברולט ספארק החדשה שיוענק בהילולה הגדולה של הבבא סאלי ביום שלישי ב' בשבט 12 בינואר באולם המפואר ויולה סביב שולחנות ערוכים, בהשתתפות שר התורה חכם שלום הכהן, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו ועוד עשרות רבנים, חברי כנסת ואישי ציבור, בהופעת ענק של הזמרים יוסף חיים שוויקי ושלמה אשר. צלצלו עכשיו ואל תחמיצו, איחוד שכמוהו עוד לא היה. 1-700-500-680 1-700-500-680. לחם בשר, ועכשיו סניף חדש בבנייני בשר 3 בני ברק. לפרטים ולהזמנות אירועים חייגו 03-622-6915. מסעדת לחם בשר, כנרת 3, בנייני בשר בני ברק.
תנחום, אתה שומע? מה רובי? תקשיב תנחום, יש בעיה. יש ילדים שחוששים שהם לא יוכלו להשיג את חבורת תרי"ג בחנויות.
אז למה הם לא מצטרפים למנויים?
אתה צודק תנחום.
אתה זוכר איך מצטרפים?
ברור! 0722-79-6666.
תחזור שוב!
0722-79-6666.
וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל. משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
עכשיו בשירבית, כוכבית 2003, ביטוח רכב גם וגם, גם ביטוח מעולה וגם עד 30% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
מוכר או מזכיר דירה? צלצל ופרסם חינם בלוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5x2, 03-80-5x2.
איקונו איקונו, לכנס נשים ענק בבנייני האומה. יום עיון חווייתי עם תוכן הלכתי והווי מחזק ומעצים. בתוכנית הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליטה, הרב הגאון נחום דיאמנט שליטה, הרבנית ימימה מזרחי וטלי אברהמי בהופעה מלאה. כולן תהיינה שם. אז רשמתן לכן, כוכבית 3046, יום שלישי כ"ד טבת, בנייני האומה. המרכז לטהרת המשפחה, שומרים על נצחיות האומה. כוכבית 3046, הכניסה לנשים נשואות בלבד.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו עוסקים היום באחד הנושאים הכואבים ביותר, לא רק למי שעוסק בתחום, אלא בעיקר למי שסובל ממנו, ואנחנו מארחים היום את גברת נדיה גרינשטיין כהן, דיאטנית קלינית מלאת מרכז שיווי משקל, אחת המומחיות הגדולות בארץ לנושא של הפרעות אכילה, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזינה.
שלום.
וברכה.
אני מקשיבה ואני אומרת וחוזרת ואומרת, רצה השם להצילני, השם לעזרתי חושה. ואני אומרת את זה בשביל בחור ישיבה מקסים, למדן עצום, שקדן עצום. לכאורה, מה, לא חסר בכלל שום דבר, ובכלל לא, לא כיוון של מראה חיצוני, זה מה שהוביל אותו למצב שלו. וזו חידה עבורנו. אבל המצב, מצבו הנוכחי כרגע, שהוא מאושפז במחלקה סגורה, מה שנקראת, עם הזונדה המפורסמת, עם מצב שברוך השם, כמובן ברוך השם, טיפה טיפה השתפרות. הוא הגיע עם חום גוף של 31.2, הוא הגיע עם, היה כבר לדופק של 17, פשוט זה דחיית המתים איפה שהוא נמצא עכשיו, במצב שהוא נמצא עכשיו, אבל כמובן שחוץ מלחלק את ספרי תהילים בינינו במשפחה, אנחנו חוזרים ואומרים את הפסוק הזה ואנחנו עובדי עצות. שמעתי על, בתוכנית על בחור שיצא מזה. אז יש דבר כזה, יש אור בקצה המנהרה, או שמה זה תלוי מתי גילו את זה, מתי תפסו את הבעיה, עלו עליה והתחילו לטפל, רק מתי פה, בעצם כשהגיע למצב כל כך אנוש.
אז בואו, אני רוצה קצת שאלות מכוונות, ואחרי זה אני אעביר את הרשות הדיבור למומחית שלנו.
תודה.
בן כמה הבחור?
בן קרוב ל-18.
קרוב ל-18, ומאיזה גיל התחילה הבעיה?
אני לא יודעת איך לקרוא לזה, התחילה בעיה.
מתי אתם גיליתם את זה?
שמו לב שהוא ככה, אין לו כל כך חשק לאכול, כמו שהוא אכל תמיד, וכשכולם אוכלים, אז הוא מוצא יותר עיסוקים אחרים, ולעזור לאחרים לאכול, מאשר להאכיל את עצמו. הייתי אומרת שזה כבר סיפור של כמה שנים.
את יודעת, בערך כמה? 4, 5, 6?
באזור ה-4 בטח, אם לא מעבר.
זאת אומרת, מגיל 14 פחות או יותר?
בערך, כן, קשה לי לדייק, יכול להיות שזה התחיל לכינן משהו, משהו מן המשהו, הרבה לפני זה יכול להיות. ואנחנו טועים לעצמנו, אם לא אכפתיות של מראה חיצוני, כמו שאצל בנות אולי מצאו יותר, ובכלל לא כיוון כזה, אז מה מוביל בחור כזה יקר, שלכאורה מה הבעיה שלו בכלל? לומד בישיבה מצוינת, שהרבה מקנים בו, שרבו עליו בישיבות, כשהיה צריך להתקבל לישיבה. מה מוביל בן אדם כזה, בחור כזה, למין מבוי סתום כזה, למצב כל כך נורא, איך אפשר להבין את זה בכלל, ואיך אפשר לעזור לו?
אתו, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל אפשר בעזרת השם אפשר לעזור לו, הסיפור שהבאנו שבוע שעבר, ישב פה אבא, שדרך אגב גם נתן לי את הרשות שלא במסגרת שידור, לתת את הטלפון שלו ולהתייעץ איתו, כי הוא אדם עתיר ניסיון באמת בכל המאבקים והעליות והמורדות והתסכולים, הוא אדם עתיר ניסיון, אבל אני הייתי רוצה לשאול אותך לפני זה עוד שאלה אחת, ואני מעביר למומחית שלנו. האם הוא סובל מעוד מחלות או הפרעות או סימנים אחרים נפשיים,
לא.
כמו הפרעת אישיות, דיכאון, חרדה?
לא. אפס, okay. אפס של כל הדברים האלה, ברוך השם, בדיוק להפך.
הוא לא היה בעל הפרעת קשב וריכוז, לא לקח ריטלין, לא לקח...
אף פעם לא, אף פעם, אף פעם לא בכיוון בכלל.
את רוצה לספר לנו לא קצת בכיוון. איך זה התחיל, את זוכרת קצת, איך, תדעת,
אני
זה...
אני לא יודעת איך לקרוא לזה התחיל, מתי, איך להגדיר את ההתחיל.
טוב, אז בוא ניתן למומחית שלנו לכוון אותך בכדי שנצא גם עם תשובה טובה, כי כמובן שהמצוקה היא בלתי נתפסת.
בלתי נתפסת ובלתי, לא יאומן, חוץ מסכנת נפשות בצער לראות איזה מין שלהבת שכל כך עלתה בעירה כזה, כמו מפחדת להגיד דואכת ושוב נותנת טיפה 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 אור ושוב, וכמובן השברון לב שלו ועצוב כל כך גם, זה ברור, כן? הוא גם מרגיש לו טוב, אפילו במצב כרגע לא יכול לרדת ממיטה. בכלל, בכלל לא, הוא ממש בכלל לא. כרגע שהוא עושה איזה מתנועה, קשה לו להזיז את איברי הגוף אפילו, קשה לו להרים את הרגליים.
הוא בטח איבד הרבה מאוד משקל בתוכו שרירים וכו'.
אור, זה כמו תמונה של השלד שלימדתי בשיעור טבע בבית ספר, ורואים את השלד, את החיבור עצמו, וכשמחוסות עם אור.
כן. עצוב נורא, עצוב נורא שובר את הלב. בוא ניתן... בוא ניתן למומחית שלנו לראות איך לנתב אתכם קצת בדרך המאוד קשה הזאת. בבקשה, נדיה.
תודה.
קודם כל, אני רוצה להודות לך על הפנייה. אני חושבת שזה מאוד אמיץ מצדך לפנות ולספר את המקרה שלך בצורה כל כך פתוחה. וגם לאחל החלמה מהירה. וגם לאחל החלמה מהירה, מכיוון שקודם כל, אני מאמין שלי זה שאפשר לצאת מזה. כמטפלת בהפרעות אכילה, אם לא הייתי מאמינה שאפשר לצאת מזה, אני לא יודעת אם הייתי יכולה לטפל במחלה כזו. אני רוצה לחזור קצת לשאלה שלך גם למה זה קורה ומתי זה קרה. אני חושבת שמאוד קשה לדעת, ולא תמיד אפשר לעלות על הבעיה מיד עם תחילתה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה מוביל הבעיה, מכיוון שהרבה פעמים בני נוער משתמשים בסימנים של הפרעת אכילה, ומפסיקים לאכול, או אוכלים הרבה פחות, כאיזושהי דרך התמודדות עם העולם מסביבם. ולא תמיד יש לזה סיבה אחת ברורה. יכול להיות שלפעמים זה משמש אותם כי הם רוצים לנסות דברים, כי בגילאים האלה מנסים להתנסות בכל מיני דברים, ויכול להיות שאחרי זה זה עוזר להם, הם מרגישים שזה עוזר להם, שזה נותן להם איזושהי שליטה יותר טובה על החיים שלהם, והם ממשיכים להשתמש בזה מהמקום הזה. כך שמאוד קשה לדעת מה מוביל לזה.
טיפה טיפה שאלה קטנטונת כאן, דווקא במילים האלו ששמעתי, הם לא מתקשרות לי למקרה שאני מדברת עליו, ואני רק חושבת לעצמי, האם לחץ סביבתי כלשהו יכול להוביל לתגובה כזו?
לחץ סביבתי, כן, גם זו יכולה להיות סיבה. אבל זה מאוד קשה לדעת ולהגיד למה. את יודעת, זה אחת השאלות שהורים תמיד שואלים אותי, מאיפה זה התחיל, למה זה התחיל, מתי זה התחיל, כי הרבה פעמים אנחנו מגלים את המחלה הרבה אחרי שהיא כבר נמצאת וקיימת ולא בדיוק בשלבים הראשונים שלה. והתחושה המאוד קשה של ההורים, של חוסר אונים, היא תחושה שמאוד מאוד קשה להתמודד איתה, כי את רואה את הילד שלך ובעצם אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלתת לו את התקווה ואת היכולת לצאת מזה ולעזור לו לאכול יחד עם אנשי הטיפול. כך שהמקום שאת נמצאת בו, אני חושבת שהוא אחד המקומות המאוד מאוד מאוד קשים, וככל שעוזרים לילד שלך וככל שהוא יוכל וככל שהוא יתקדם, אני חושבת שיהיה לכם גם יותר קל להתמודד עם זה. כך שהשאלה מה מוביל או למה זה התחיל, אני לא חושבת שכרגע היא השאלה הכי חשובה. אני חושבת שיותר חשוב כרגע לשאול איך עוזרים לו להתקדם ומה קורה בטיפול שבאמת נותן לו את האפשרות לצאת מהמצב שהוא נמצא בו.
אני הייתי רוצה להוסיף מילה בעניין הזה. ישב פה על הכיסא הזה בשבוע שעבר אותו אבא שהוא תלמיד חכם עצום, והוא אמר משפט, הוא אמר, הורים יקרים, אני עברתי את כל הגיהנום הזה, אל תיקחו על עצמכם שום אשמה, תפסיקו להתעסק ולנתב כוחות נפשיים לאיך זה קרה, ואולי אנחנו אשמים, ואולי היה משהו לא בסדר בחינוך שלנו, ובוא תתרכזו רק בדבר אחד, באיך עכשיו נותנים לילד את ההבנה שהכל בסדר, ותצא מזה בעזרת השם שזה משהו תקופתי שיחלוף. ואני חושב שהמילים האלה ככה הם כמים קרים לנפש עייפה בעניין הזה, של לא להתעסק באיך זה התחיל ומה זה, למה זה קרה, אלא יותר באיך אנחנו פותרים את הבעיה. אז בוא נתקדם מהנקודה הזאת, נדיה, לטובת אותה אמא, ואני מאמין לטובת כל המאזינים ששומעים אותנו. בבקשה.
איך פותרים את הבעיה? יש הרבה מאוד שיטות טיפול, אבל הבסיס בטיפול בהפרעות אכילה בכלל הוא בסיס של צוות רב מקצועי, שבדרך כלל כולל דיאטנית, פסיכולוגית, פסיכיאטר, תלוי בכל מקרה ומקרה. והמטרה בעצם היא להגיע לאיזשהו דיאלוג ואפשרות לקשר עם המטופל, כדי לא לשכנע אותו, אבל לעזור לו להתחיל לחזור לאכול. אני יכולה להגיד שכדיאטנית, הרבה מהעבודה שלי היא בעצם איזשהו מסע ומתן, שיכול להיות מאוד מתיש ומאוד קשה, עם המטופל או המטופלת שמסרבים לאכול, כדי לנסות לראות עם איזה מאכלים הם מרגישים בטוחים, מה הם מוכנים להתחיל לאכול, ממה הם לא מפחדים, איזה סוגי מאכלים גורמים להם להרגיש בטוחים, שמהמאכלים האלה הם לא ישמינו. וזו שיחה של האדם שנמצא מחוץ לחדר, יכולה להישמע קצת מוזרה והזויה, אבל ביני לבין המטופל באותו רגע, יש הבנה מאוד ברורה על איך אנחנו מתקדמים בתפריט וכולי. מאוד חשוב שלא יהיו הפתעות בטיפול, זאת אומרת, צריך לדעת לאן אנחנו הולכים, לאיזה משקל אנחנו הולכים, מה מצפים מהטיפול, כמה צריך לעלות בטיפול, באיזה קצב צריך לעלות בטיפול, וגם מאוד חשוב להדריך את ההורים בשלבים האלה, מכיוון שאם הילד בבית, אז ההורים צריכים לקבל הדרכה על איך להתייחס לאוכל בבית, איך לתת לילד או לילדה את כל התנאים המתאימים כדי לשבת ולאפשר את האכילה, וכמובן אם הילד באשפוז, אז זה נותן להורים את המרחק מהטיפול בילד עצמו, וזה מאפשר להורים בעצם לתת לו את כל החום והאהבה שהוא צריך, בשביל להיות מסוגל להתקדם ולקבל את הכלים מהצוות הטיפולי, לקבל אותו בחזרה הביתה, כשהוא יוצא לחופשות או כשהוא מגיע לארוחות.
האמא איתנו?
כן, מאוד מאוד איתכם, ויש לי שאלה...
רק שנייה, אם תרשי לי, גברתי היקרה, רק שנייה, אני רוצה רק להוסיף פה איזה, את יודעת, הרבה פעמים אני יושב פה עם אנשי מקצוע, ואני מנסה לתת תבלין למה שהם אומרים, כי הם אומרים דברים כל כך חכמים, אבל לפעמים בלשון מאוד מקצועית, ואני הופך את זה לפעמים למשהו נורא פשוט. היא אמרה פה, אם אני אגיד את זה ככה, בלי לברור מילים, שכשהילד נמצא בתוך מערכת טיפולית, בבית החולים, או במערכת טיפולית אחרת, בו אנחנו נשאר ההורים שלו, ולא נהיה המטפלים שלו. בוא ניתן למטפלים נכון, לעשות את העבודה. לך זה ברור?
גם אין לנו אפשרות, גם אין לנו אפשרות בכלל. זה בכלל לא הולך ביחד עכשיו, שהמסגרת הטיפולית תטפל, ואנחנו נטפל גם, זה לא הולך.
נכון, אבל...
אנחנו רק נותנים את החום באמת, את ההרגשה שאנחנו איתך.
אז אתם הורים מאוד חכמים, אבל ישנם הרבה מאוד הורים שכאילו אין שום נושא אחר בעולם מלבד נושא הפרעת האכילה. זאת אומרת, ההורים מדברים עם הילד, והמטפלים מדברים עם הילד, והילד מדבר עם עצמו, והוא כאילו אין עולם, אין שום הוויה אחרת, אין שום דבר אחר בעולם חוץ מהנושא הזה, וכאילו...
אנחנו מדברים איתו על הכל, רק לא על זה.
מעולה, מעולה. אז הנושא של הדרכת הורים הוא נושא... מדהים, אני רואה שאתם הורים מאוד מודעים כבר אחרי כל כך הרבה שנים, אבל אני מדגיש את הנושא של הדרכת ההורים, ואת הנושא שכשילד נמצא במסגרת טיפולית, ההורים טיפה הצידה. סטפ בק, מה שנקרא.
ויחד עם זאת, אני רוצה להוסיף ולומר שהתמיכה של ההורים והשיתוף פעולה של ההורים עם הצוות הטיפולי, הוא אחד המרכיבים הכי חשובים להצלחת הטיפול. אי אפשר להצליח בטיפול בלי שההורים נמצאים...
מבינים את הדרך הטיפולית.
מבינים את הדרך, משתפים את הפעולה, עם כל העליות והמורדות. לפעמים הורים באמת לא מבינים מה הטיפול, מה אנשי הטיפול רוצים, כי זה כל כך זר להם. ולפעמים, כמו שאת אומר, אנחנו משתמשים בשפה מקצועית, ולהעביר את המסר להורה, זה לא תמיד פשוט, במיוחד שהטיפול הוא בדרך כלל לצד הילד, הוא מייצג את הילד. ואז הרבה פעמים נוצרת איזושהי תחושה שאולי, אולי אנחנו לא משתפים את ההורים מספיק, אולי ההורים לא מבינים מספיק, אולי אנחנו יותר מדי לטובת הילד ולא מספיק לטובת ההורים. וכל המהלך הזה בעצם שהטיפול עושה יחד עם הילד ויחד עם ההורים, הוא בעצם המפתח להצלחת הטיפול לטווח הרחוק. הטיפול תמיד מסתכל רחוק, הוא לא מסתכל על מחר.
זאת גם אמירה מאוד מאוד חשובה. מדובר לריצה לטווחים ארוכים, לא פותרים בעיה של הפרעת אכילה, בחודש חודשיים. מדובר על משהו שהוא ארוך, ארוך, ארוך יותר, וצריך להסתכל על על התוצאה הסופית בסוף, ולתת לה את ההזדמנות, כי אם מכשילים את זה בדרך עם כל מיני דברים, כמו למשל, שאני ראיתי כבעל מקצוע בתחום, מעברים בין מטפלים. נותנים למטפל אחד הזדמנות חודשיים, טוב, הוא לא הצליח, עוברים למטפל אחר, עוברים למטפל אחר, לא נותנים לשום מטפל את ההזדמנות לעשות את העבודה.
על זה אני רוצה להגיד משהו. המטפל האחרון הוא תמיד המטפל הכי חכם.
ברור.
מכיוון שאחרי שעברת כמה מטפלים...
אז הוא הצליח.
אז גם יש איזושהי התגבשות של המשפחה, שמבינה איזה סוג טיפול היא צריכה, וכמובן שגם מגיעים יותר בשלים לטיפול. אם לא הנער או הנערה, אז המשפחה מגיעה בשלה לטיפול. אני לא בעד החלפת מטפלים, זה לא מה שאני אומרת.
יש לזה גם צד שני של המטבע.
נכון, אבל הסיבה הרבה פעמים להחלפת מטפלים, זה שיש באמת חוסר הבנה אלא תהליך הארוך שזה לוקח, וטיפול בהפרעות אכילה לוקח לפחות שנה. זאת אומרת, אני לא הייתי לוקחת טיפול כזה וחושבת על טיפול פחות משנה, כדי להגיע להישג. וגם הישג זה משהו יחסי. זה יחסי לטיפול, זה יחסי למצב. הישג זה לא אומר שהכל נגמר, ושיוצאים בהכרח מהפרעת אכילה אחרי שנה. זה תהליך ארוך עם הרבה שלבים, שלבים גדולים וקטנים, שדורשים הרבה מאוד סבלנות, אורך רוח וזמן מכל הצדדים.
אני חושב שצריך לתת הרבה תחזוקה להורים, שהם אלה שצריכים להחזיק את הילד בסופו של יום.
נכון.
ולכן הנושא של ההדרכה הוא ממש קריטי, אבל האמא רצתה לשאול שאלה, בוא נאפשר לה. האם את זוכרת עוד מה רצית לשאול?
קודם כל, הערה נוספת, אני שומעת שזה לשנה, אני כבר מתחילה לרקוד עכשיו, כשאני שומעת שזה זמן מוגדר, ושיש לזה בכלל פתרון. ושהבן אדם יכול בכלל לחזור לעצמו ולשבת שוב ליד הסטנדר שהוא כל כך מתגעגע אליו.
בהחלט, בהחלט. כולנו תפילה שבעזרת השם עוד הרבה פחות משנה יבוא משיח צדקנו ויגאל את כולנו מכל הצרות.
כן, נכון, אז צריך להתחזק באמונה. אבל השאלה שמטרידה אותי כשאלת מוצא, אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה של הפציינט בעצמו, אנחנו צריכים, זה לא ילד קטן, זה איש, כמעט. בכל אופן, בהרגשה שלו, שאני גדול כבר בנזה, ויש לו, אם אין את שיתוף הפעולה מצידו, הוא רוצה להיות בריא, הוא רוצה להיות חזק, הוא רוצה, אבל בשום אופן, הוא לא יכול לעשות לעצמו בראש, לא יודעת מה קרה, אחד ועוד אחד שווה את המצב שלי. שהשיתוף פעולה יבוא ממנו, שהוא יהיה מעוניין, כי לא רק שיתוף פעולה של ההורים, זה סיפור בפני עצמו. הבנתי את זה, זה ברור שזה חייב להיות, אבל השיתוף פעולה של הפציינט בעצמו, אם אין, אז אנה אנו באים, אנחנו הורים לבד, זה לא... איך אפשר להתקדם אם אין שיתוף פעולה והבנה לצורך בשיתוף פעולה של הפציינט? איך אפשר לתת לו את ההבנה הזו כשזה היה ועוד עכשיו בחור כל כך חכם, ובנקודה הספציפית הזו מה קרה לו? מה קרה שם?
אני חושבת ש...
נכנס, מה?
אני סליחה שאני קוטעת אותך. אני חושבת שהמקום הזה של השיתוף הפעולה והורדת ההתנגדות היא קודם כל התפקיד של הטיפול. זה לא בהכרח התפקיד של ההורים, וזה לוקח זמן.
לא, בכלל לא שלנו, לא שאלתי עלינו.
ההתנגדות לטיפול בשלב הראשון היא מאוד מאוד גדולה, מכיוון שאף אחד לא רוצה, מכיוון שאף אחד לא רוצה לוותר על המחלה הזאת רק בגלל שביקשו ממנו. הדרך להביא אותו לטיפול או אותה לטיפול זה לבקש קודם כל בשביל המשפחה לבוא לאיזושהי התייעצות, לאיזושהי ערכה לא מחייבת, להתחיל איזשהו תהליך של קשר עם מטפלים שאולי מוכנים לשמוע עליהם, אם זה לא פסיכולוג אז דיאטנית, ולהתחיל לדבר על המצב לא במובן של האשמה ולא במובן של איומים, אבל למצוא את האנשי מקצוע המתאימים שיוכלו לתת את התשובות הראויות גם אם יש התנגדות. התנגדות זה לא אומר שאין טיפול. גם כשיושבים אצלי בחדר, ובמיוחד שאני נוגעת באוכל, שזה נושא, באמת, אני בשורה הראשונה של ההתנגדות, אם אפשר להגיד את זה ככה, בהפרעת אכילה, יכול להיות שהשיחות הראשונות יהיו מאוד קשות ומורכבות ובלתי אפשריות. רואים את זה אגב גם באשפוז, יש הרבה מאוד התפרצויות והרבה מאוד התנגדויות, אבל לאט לאט עם הזמן, אם הצוות שורד את ההתנגדות, ואם נוצר איזשהו קשר ולו הקטן ביותר, אולי אפשר להתחיל דיאלוג. אני לא אומרת שזה מתחיל מההתחלה, ולפעמים זה לוקח זמן עד שמגיעים לזה, ולא כל אחד איכשהו נכנס לטיפול מסירי את ההתנגדות, אבל זה משהו שלוקח זמן, וזה תהליך שבהחלט יכול לקרות. אני יכולה להגיד לך שיש לי מטופלות ששנאו אותי, ממש במילים האלה, גם תרחו לספר לי את זה, וכמה שנים אחרי כשהן רואות אותי, הן צוחקות, הן מחבקות אותי, ומספרות לי איך הן שנאו אותי. זאת אומרת, המקום הזה של ההתנגדות הוא מאוד מאוד מוכר בהפרעות אכילה, זה לא זר, זה חלק מהטיפול, זה חלק מהעבודה, עבודה מול התנגדות.
אמר פה אבא שבוע שעבר שהפרעת אכילה, בלי התנגדות, מניפולציות ושקרים, זה לא הפרעת אכילה. את בטח מסכימה איתו.
כן, אני יכולה להוסיף עוד כמה פרטים נוספים.
אוקיי, תראי, אני מקווה שענינו, ולו במקצת, אני מבקש שתתקשרי שוב להפקה, ושיקחו את המספר שלך. אני רוצה לחבר אותך עם אותו אבא, כי הוא מאוד ביקש, שאם יש מקרים שהוא יכול לעזור, זה חלק ממשהו מודל הקדוש ברוך הוא. יש את הפרטים שלך בהפקה, אומרים לי, בסדר, את לא צריכה להתקשר.
כן.
בסדר.
לחכות עוד היום לטלפון?
לא, ודאי שלא. ודאי שלא, את יודעת, הוא אדם שאומר שיעורים בישיבה.
ברור, לא רציתי רק לדעת, אם אני צריכה לשבת יום לחכות, אז הייתי עושה את זה.
לא, בסדר. תודה שעלית לשידור, ושיהיה רפואה שלמה בקרוב ממש.
אמן. תודה רבה לכם, תודה.
טוב, אנחנו, מאזינים יקרים, נקריא פה מספר שאלות לפני שאנחנו נמשיך הלאה. שמעתי את השידורים על האנורקסיה קצת באיחור והתחלתי לחשוש. יש לי שני ילדים קצת שמנמנים, בעלי 7 ו-5. במיוחד הבן 5 שלי, גם הרופא העיר לי על המשקל שלו, בסוגריים. השאר מאוד רזים. ומדי פעם אני אומרת להם למשל, אל תאכלו עוד פרוסה. תאכלו במקומה ירק. או תשתו גילה. אז מה, זה לא בסדר? ולפעמים כשמישהו אוכל הרבה, אנחנו צוחקים שנצטרך לשבור את הדלתות בבית, ממש בצחוק. אז איפה הגבול? הרי אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו בריאים. מה את אומרת, נדיה? יש פה אמא עם ילד בן 5 ו-7, ממש בגיל שממש כיף לאכול. חיים יפים, מה קרה? מה קרה?
איזה כיף שהילדים אוכלים. יש כל כך הרבה אמאות שמתלוננות על ילדים שהם אכלנים בררנים, אבל לענות על השאלה, ילדים בני 5 ו-7 צריכים לאכול, וצריך לאפשר להם לאכול לשובע, ובאמת לתת להם את החופש הזה להחליט כמה הם צריכים לאכול, כי הם באמת יודעים, הם באמת מרגישים מתי מספיק להם. מצד שני, כהורים, אנחנו שמים גבולות, אנחנו שמים גבולות על הרבה דברים, לא רק על אוכל. וכן, אנחנו צריכים לחנך את הילדים לאכילה מאוזנת, לאכילה בריאה, ויש מקום להגיד, בוא תאכל אולי עוד פרוסה, או בוא תאכל עוד ירק. והגבול הזה הוא באמת מאוד דק. אני חושבת שבמקום הזה צריך פשוט להשתמש בהיגיון בריא, ולהקשיב יותר למה שהאימא מרגישה, או איך שאוכלים בבית. הרי סך הכל הילדים אוכלים כמו שאוכלים בבית. הדוגמאות שהם לוקחים, הם לוקחים מההורים. ואם ההורים אוכלים טוב, גם הילדים יאכלו טוב. ואם לפעמים ילד אוכל קצת יותר מדי, הרי גם אנחנו כמבוגרים אוכלים קצת יותר מדי לפעמים.
אבל לנו מותר.
ברור שלנו
כי
מותר.
כי אין לנו איזה אבא ואמא בבית שמודדים אותנו.
זהו, אנחנו עברנו את הגיל שמהירים לנו. אז אני מבקשת לשים לב לזה, כי גם לילדים לפעמים טעים, והם רוצים לאכול קצת יותר. זה לא בהכרח אומר שהם פורצים גבולות, זה לא בהכרח אומר שהם משמינים ושיש להם בעיה. אם באופן רגיל הם אוכלים כמו שצריך, אז לא תמיד צריך להעיר, ואפשר פשוט לתת להם לאכול.
אפשר גם אולי לבדוק, אני ככה מציע איזה רעיון, כמו שאת אומרת, במקום להעיר, לבדוק במשך תקופה, ולראות האם מדובר אולי בתקופה שהילד נמצא באיזשהו קושי שגורם לו ליותר רצון לאכילה, אולי איזו התפתחות גופנית שעכשיו פתאום מועצת וגורמת לצורך באכילה, ולא להיכנס לפאניקה שילד בן 5 הוא ככה קצת עם בטן. לפת. יש להם בכלל גם את הבעיה הזאת שהשרירים עוד רפואיים, נכון? כאילו,
הם עוד לא מוצבים, אבל גם אפשר לשאול את ה... הרי הילד נמצא במסגרת, ויכול להיות שאפשר לשאול אם קרה משהו בגן, אם קרה משהו במסגרת, אם יש שינוי בהרגל האכילה בגן או במסגרת. זאת אומרת, יש שאלות שאפשר לשאול לפני שאנחנו מחליטים שיש בעיה. אני רוצה גם להעיר משהו לגבי, כי בכל זאת השאלה אם הרופא זה תמיד מעמיד את הדברים בצורה קצת יותר מפחידה.
הרופא אמר.
הרופא אמר.
הרופא, בטח.
אז פה... עוד פעם, ילדים גדלים בקצב אחר ובצורה שונה, וילד בן 5 או ילד בן 7, גם אם הם קצת שמנמנים, יכול להיות שזאת הדרך התפתחות שלהם, וזה בסדר, וזה יסתדר בהמשך, כשהם יגבעו, כשהם יתפסו יותר גובה. ואז במקום הזה, במקרה כזה, אם ההורים באמת מוטרדים שילדים קצת שמנמנים, הייתי מציעה להם ללכת לדיאטנית בלי הילדים. ולהתייעץ לגבי הגובה והמשקל של הילדים, כשהרי הנתונים נמצאים אצל הרופאים. ולשאול דיאטנית אם באמת יש בעיה, כי ילד בעודף משקל לא מטפלים במשקל שלו כל כך, דואגים לשמור על המשקל שלו, לא מורידים אותו במשקל. כי להוריד ילד במשקל יכול להוות סכנה לצמיחה שלו, זאת אומרת אפשר בטעות, מרצון טוב או מכוונות טובות, לעצור לו את הצמיחה, רק בגלל שהתערבנו לו בתזונה. אז זה מקום באמת מאוד עדין, ולדעת איפה לשים את הגבול, זה מקום מאוד עדין. ואם יש ספק, תמיד אפשר להתייעץ עם דיאטנית ילדים, לדעת אם הילד נמצא במקום שדורש טיפול, או פשוט אפשר לשחרר ולתת לו להמשיך ליהנות מהאוכל כמו שהוא יודע לעשות.
אוקיי, תשובה מושלמת. אני הייתי גם מציע, כי זה לא כל כך בתרבות שלנו הדתית-חרדית, אולי החרדית, לצאת עם ילדים להליכה. אני תמיד אומר, זה דבר כל כך חשוב. לצאת עם ילד, זה נותן לו זמן איכות עם ההורים. זה נותן, זה מפריש המון כל מיני חומרים לדם, שלא חשוב כרגע שמות של המנדרופינים וכאלה, שגורמים למצב רוח טוב גם לאמא או לאבא שהולכים עם הילד. בעיקר זה נותן זמן לשמוע מה בתוכו של הילד. אני זוכר שהיו תקופות שהיה לי יותר זמן, היום אני קצת יותר פושע בתחום הזה, והיה אחד הבנים שלי שהיה לו כזה, את הגיל הזה שהוא מתעניין בסמלים של רכבים, כן? אז הוא ראה איזשהו סמל של רכב, ואמר לי, אבא, תגיד לי, הסמל הזה אני עוד לא ראיתי אותו אף פעם, והוא ידע ממש את כל הסמלים של טויוטה וסוברו, והוא ראה איזה סמל מוזר כזה של רכב וזה, ואתה כאילו, כשאתה הולך עם ילד, והוא שואל אותך שאלות, אתה פתאום שם לב, מה מעניין אותו, מה נמצא לו בפנים, ואפשר למצוא שם דברים כמו סמלים של רכבים, שזה לא נורא קריטי, למרות שזה נורא כיף לדבר עם הילד על דברים שהוא אוהב, אתה יכול למצוא שם בעיות חברתיות, אתה יכול למצוא שם קושי בלימודים, אתה יכול למצוא שם התמודדויות, מה ילד אוהב, למשל, אובי של ילד, למשל, אצל אחד הילדים שלי אני שמתי לב שהוא נורא מתעניין בבעלי חיים, עניין אותו ציפורים, עניין אותו כל מיני דברים שכאילו אתה אומר מאיפה זה בא לו, אבל זה משהו שמקנה כל כך הרבה זמן איכות עם ההורים שאני חושב שבהחלט גם עם בעיית ההליכה, זה חשוב מאוד, ומה גם שהנושא של תשומת לב לילד זה אחד הדברים היותר חשובים. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים שוב להפסקת, לאתנחתא מוזיקלית, הפסקת פרסומות, ומיד מיד שווים.
מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה 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 גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. אוי 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 שלא עשה אני גוי, אוי 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 שלא עשה אני גוי, אוי 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 שלא עשה אני גוי, אוי 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 שלא עשה אני גוי. מצווה 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 גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה 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 גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. אוי 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 שלא עשה אני גוי, אוי 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 שלא עשה אני גוי, אוי 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 שלא עשה אני גוי, אוי 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 שלא עשה אני גוי. רבנו הקדוש אמר אפילו איש פשוט שמח בזוג ששלו בשבס קודש. רבנו הקדוש אמר אפילו איש פשוט שמח בזוג ששלו בשבס קודש. מה זה מה זה מה זה מה זה זוג ש... זוג שזה מרק. מה זה מה זה מה זה מה זה זוג שמרק עדיף עם כדי דלה. צ'ון וקיגל, צ'ון וקיגל, קישקל צ'ון וקיגל, קישקל צ'ון וקיגל, זה טעים מאוד. צ'ון וקיגל, צ'ון וקיגל, קישקל צ'ון וקיגל, קישקל צ'ון וקיגל, זה טעים מאוד. רק המלאכים אוכלים בשבס ושלוש הסעודות. רק המלאכים אוכלים בשבס פטיש של רבנו הקדוש. היי, מצווה 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 גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה 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 גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. גדולתנו כפרתנו יגל המשיח צדקנו. גדולתנו כפרתנו יתקרב לרבנו. כן ישן לא ישן, כן יאכל לא יאכל, בראש השנה העיקר להיות אצלי. כן יתפלל לא יתפלל לא, בראש השנה, בראש השנה העיקר להיות אצלי. אוי 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 הראש השנה שלי עולה הוא על הכל. איש בעל יעדר מי קטן ועד גדול. זה מה שרבנו הקדוש הבטיח לנו למשוך אותנו בפאות. זה מה שרבנו הקדוש הבטיח לנו להוציא אותנו לשאול התחתיות. אשא עיני אל ערי מאין יבוא עזרי. עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ. מצווה 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 גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה 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 גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. אוי 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 אוי. צ'ון וקיגל, צ'ון וקיגל, קישקל צ'ון וקיגל, קישקל צ'ון וקיגל, זה טעים מאוד. צ'ון וקיגל, צ'ון וקיגל, קישקל צ'ון וקיגל, קישקל צ'ון וקיגל, זה טעים מאוד. גדולתנו כפרתנו יגל למשיח צדקנו. גדולתנו כפרתנו יתקרב לרבנו. Bye 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 bye